ברשותכם רבותיי, עמוד כ"ב ספר דעת תבונות, עמוד כ"ב, ונשוב לענייננו. עכשיו הרמח"ל רוצה להסביר את מה שהוא כבר אמר כמה פעמים, שהמושג שנקרא ייחודו, המושג שנקרא ייחודו, גילוי ייחודו, הוא יותר מכל אשר, מכל מעלה אחרת, מידה אחרת שיש במידות של הקדוש ברוך הוא. במילים אחרות, עניין הייחוד הוא משותף לכל המידות של הקדוש ברוך הוא. אז הוא מסביר כך: הנה כשאנו אומרים ייחוד, כבר שמע שרצוננו לומר שלילת כל זולתו. מה זה שלילת כל זולתו? איך הסברנו? שאין מונע לו, שאין מעכב לו, נכון? שאין עוד בעל כוח חוץ ממנו, שאין עוד מי שמנהיג וקובע חוץ ממנו, שאין עוד מי שמחיה את הכל חוץ ממנו, שאין עוד דבר שחי בלעדיו, שלילת כל זולתו. ונמצא זה דבר כללי לכל מעלות שלמותו, אשר אין להם תכלית כלל. המילה תכלית מבלבלת. בעברית היום תכלית זה ייעוד, אבל בלשון הראשונים תכלית זה תכלה, סוף. דיינו, עוד פעם, ונמצא זה עניין ייחודו, דבר כללי לכל מעלות שלמותו, אשר אין להם תכלה וסוף. כי בכל מעלה ומעלה שלו, אני אומר שאין לו תכלה, שאין לו סוף באותה מעלה. כי כל מה שהוא בו מעלה ושלמות, צריך להבין תמיד שאין זולתו במעלה. אם אני מדבר על חוכמתו יתברך, אז אין חכם כמוהו. כן? זוכרים את השיר משמחת תורה? אין אדיר כאשם, אין ברוך, אין גדול, אין דגול. זה בדיוק אותו רעיון. אין עוד כמוהו. אז זה בכל מעלה ושלמות. צריך להבין תמיד שאין זולתו במעלה ההיא, ושאין הפך לו, שלא לחשוב חס ושלום שכשם שיש מקור לחוכמה, כך חס ושלום יש מקור הופכי, הופכי לטיפיות, או כשם שיש מקור לגבורה או לחיים, אז כך יש חס ושלום מקור למוות, חלילה, הפך לו. איך? יש עובדה שאחת מהטעויות היו, הטעות השנייה, שאמרו שתי רשויות יש, מנוגדות, כי ראו טוב ורע, אמרו, הטוב בא ממקור אחד, והרע בא ממקום אחר, ואפילו פיתחו כל מיני מחשבות, שהאל הטוב והאל הרע נלחמים זה בזה, וכל פעם מי שגובר, זה כמו הורדת ידיים, כל פעם מי שגובר, אז הוא קובע מה קורה, ואז ממילא, לפעמים יש לנו, יש כפחת איתים שכתובית בספר קהלת, את לבנות ואת, מה כתוב? לסתור או להרוס? את מלחמה, את שמכירים, כפחת איתים שכתובים בספר קהלת. מה זה האיתים האלה? זה אחד מול השני. אז הם תפסו שכל הדברים הטובים באים מצד אחד, וחד שלום כל הדברים הרעים באים מהסיטרא אחרא. זה אתה אומר כדי לבסס את אמונתנו, שכל החסרונות באים מהסתרת פניו, לשון הרמח"ל. אבל אצלהם הרע היה מציאות, וכיוון שהוא היה מציאות, הוא היה צריך מקור, הוא היה צריך שורש שממנו יצא הרע כענף, והם העמידו כאן חס ושלום שכאילו סיטרא דקדושה מוציא את הדברים הטובים, וסיטרא דטומאה מוציא את הדברים הרעים, ונתנו ישות ובעלות ורשות וכוח לכל צד. אתם זוכרים שבשבוע שעבר אתם אמרתם, אחד מכם, שאין לדעת הלשם אין שער הנון בתומה, יש רק ממתת וממתת, נכון? אמרתם, מי אמר כאן את זה? שיש שער הנון בקדושה אבל בתומה אין. למה אין? כי שער הנון זה כביכול הבעלים של הכל, בקדושה זה המעציל, בתומה אין. אין מעציל לתומה, חס ושלום, כי אז זה שתי רשויות. אז חזרתי להבין תמיד שאין זולתו במה עליי, שאין הפך לו, ושאין מונע לו. מונע לו הכוונה, מי שיכול להפריע לו בעניין הזה. אין אם מדובר על רשות אחרת שתפריע לו, או אין אם מדובר על זה שבני אדם, לדוגמה, יכולים להפריע לו ממגמותיו, ממחשבותיו, כמו שהוא הביא את הדוגמאות שאלה שרצו בכוח הכישוף להפריע להתגשמות הנבואות. אמרו, אנחנו לא ניתן לנבוכנצר להחריב את ירושלים, אנחנו נקיף אותה בכוח הכישובים, אש, מים. או כמו שהוא הביא שהנוצרים אמרו שחלילה וחס עם ישראל הצליח למנוע מבורא עולם להוביל אותו לתיקון, ולכן הוא צריך אותו להחליף אותו. אז זה גם נקרא מונע, מנענו אותו חלילה. שכל זה מכלל הייחוד הוא, כמו שביארנו, ושני דברים למדים מן ההקדמה הזאת. אחד, מה שביארנו כבר, שאין שייך בשום מעלה אחרת. מעלה אחרת זה הכוונה מידה אחרת, מידה אחרת, חסד, גבורה, תפארת, שאין שייך בשום מידה אחרת שיהיה בורא את משהו הפך שלמותו כלל, אלא במעלת ייחודו. אם הוא היה רק רוצה להראות שהוא גיבור, אז לא צריך לברוא את נמרוד שיהיה גיבור לפני השם. אבל אם הוא רוצה להראות שאין עוד גיבור שיכול להתנגד לו, אז מה צריך לברוא? אחד כמו נמרוד, שיהיה גיבור לפני, גיבור צייד לפני השם, וינסה להמריד את כל האוילם נגד הקדוש ברוך הוא, דור הפלגה. ואחר כך הקדוש ברוך הוא מה יעשה? ביד אחת, באצבע אחת, יפזר אותם. וברגע שהוא יפזר אותם, אז הוא הראה שאי אפשר ללכת נגדו. אבל אם הוא היה רוצה לראות את גבורתו, פדל, תראה את גבורתך, לא צריך לברור מציאות הפוכה. אבל אם הוא רוצה להראות שאין הפך לו בגבורתו, שאין מונע לו בגבורתו, שאין מי שיכול להתגבר עליו, יש ביטוי ברמב"ן על עמלק, שהוא בא כמתגבר על השם. מוכר לכם הביטוי? על עמלק. הרמב"ן כותב שהוא כמתגבר על השם. זה ממש, זה עמלק, זה גוג ומגוג, זה נמרוד, כמתגבר על השם. אז פה שייך לברום מציאות שיראה כאילו יש מציאות של כמתגבר על השם, ארבע מלכויות ששולטות בכיפה, ואז מה לעשות? לשלול את זה ולגלות את זה. פירוש, כשירצה לגלות מעלת ייחודו יתברך ולברר אותו, כאן יש שתי נוסחאות, יש בירור מבורר ויש נוסחה ביאור מבואר. היטב, בכל חלקי גדרו, אז שייך לברוא הפך לו. שתיים, שלגבי מעלת הייחוד השלם הזה, כל שאר המעלות הם כמו דברים פרטיים, וזה דבר כללי, שהרי הוא משקיף על כל המעלות כולם, כמו שהוראינו לדעת. נדמה לי שקראנו את זה בשבוע שעבר, אם אתם זוכרים את הביטוי, שהוא משקיף על כל המעלות האחרות. שמה? לדעת שבכל מה שיש בשלמותו, שאין לו סוף ושיעור, בכולם הנה הוא יחיד בתכלית הייחוד. אין זולתו, אין הפך לו, ואין מולע אליו, כמו שביארנו. עכשיו מתחיל השיעור. ונשרש האמת הזה באמיתת המצאו בהכרח. משפט מסובך לכל הדעות. ונשרש האמת הזה באמיתת המצאו בהכרח, שהוא המרכז מכל מה שנוכל לדבר משלמותו, ולכל מה שלא נוכל לדבר גם כן. כולם פה יודעים, ומי שלא יודע ידע מעכשיו, שהרמח"ל כתב גם ספרים בשפה קבלית וגם ספרים בשפה עברית. אחת הסיבות הייתה כי מחמת הרדיפות שהוא נרדף, היה תקופות שהיה אסור לו לכתוב בשפה קבלית שום דבר. אני לא יודע לייחס את ספר דעת תבונות לאיזה מתקופות חייו של הרמח"ל הוא נכתב, האם הוא נכתב בזמנים שבו אסרו עליו לכתוב כתבים קבליים. אבל מה שאפשר להראות ממש בצורה ברורה, וזה מה שהרב פרידלנדר מראה פה בספר, אם אנחנו פותחים בסוף הספר במקום שנקרא כללים ראשונים, סימן ג', שם יהיה כתוב בדיוק את אותו משפט שכתוב כאן, וזה מסביר עד כמה הוא עמוק. עמוד ר' ממח, למטה, שורה האחרונה. רק אני אקרא את המשפטים, לא בהכרח נסביר אותם, אבל לראות שממש מה שכתוב פה זה ממש אותם מילים. העולמות שנבראו במרכז אינסוף ברוך הוא. ראיתם? העולמות שנבראו במרכז אינסוף ברוך הוא. מה הכוונה? כתוב בלשון הארי שהיה אור אינסוף ממלא את הכל, ובאמצע אור אינסוף נבראו העולמות. העולמות שנבראו במרכז אינסוף ברוך הוא. אז מה, עוד פעם, מה כתוב ברבנו הארי? אור אינסוף מלא את הכל, ובנקודה האמצעית של האינסוף נבראו העולמות. מה קשה? מה שכל העולם מקשים. הרי לאינסוף אין מרכז. לאינסוף אין אמצע. לעולם לא. כל נקודה באינסוף יכולה להיות האמצע שלו. ואת כולם מבינים למה? משום שהשולחן יש לו אמצע, משום שיש לו התחלה ויש לו סוף. שתיקח מידה שווה מהתחלה, מהסוף ומהצדדים, זה האמצע שלו. אבל דבר שאין לו סוף, אי אפשר להגדיר את האמצע. אז מה פירוש שהכל נברא במרכז אינסוף? זה הקושייה. אז הרמח"ל מתחיל כבר בתשובה. העולמות שנבראו במרכז אינסוף הוא שסדר הכללי הכולל כל ענייני הנבראים שעל עניינו נבנו כל ענייניהם. מה זה סדר הכללי הכולל כל ענייני הנבראים? אם אתה מחפש את הקו החורז, הזכרנו את הביטוי הזה, שעליו, שעל פיו, את הציר שעליו הבריאה סובבת, כן? תשאל מהו הציר שעליו סובבת הישיבה כאן. קודם כל ראש הישיבה. זה הציר שעליו סובבת הישיבה. שתיים, משנתו של ראש הישיבה, בצורה יותר ברורה, כן? זו לא השאלה עכשיו הפרסונל. משנתו ותורתו של ראש הישיבה, על זה סובבת כל הישיבה. כל השאר זה פרטים. אלה עוסקים בתלמוד, אלה עוסקים בהלכה, אלה עוסקים באמונה, אלה עוסקים במוסר. הציר הסובב, משנת ראש הישיבה, נכון? יותר מדויק, משנת משה רבנו. אז על זה סובבת הישיבה, עניין מצוות תלמוד תורה, על זה היא סובבת. מכאן כל הפרטים. גם חדר האוכל הזה, ממה הוא נובע? ממצוות תלמוד תורה, אמת? מזה, נכון? להבדיל אפילו חדרי השירותים קשורים לאותו סיפור. הכל ענף של מצוות תלמוד תורה. זה הסדר של הישיבה, זה הסדר הכללי. אם אתה שואל מהו הסדר הכללי שעליו סובבים כל הנבראים וכל ההיסטוריה, מהו? אומר הרמח"ל, הוא אמיתת ייחודו. אמיתת ייחודו, פירושו של דבר, לגלות את ייחודו, שאין שני לו, שאין מונע לו, מעכב לו, ואין זולתו, וכל הביטויים שנאמרו שם, זה אמיתת ייחודו. עכשיו תראו את המשפט הבא ותגידו לי אם זה לא שכפול של מה שכתוב בדעת תבונות. כתוב, ומתעלה הדבר עד אמיתת הימצאו בהכרח. אני חוזר וקורא בצד ההוא, מה כתוב שם? ונשרש האמת הזה. במקום מתעלה הדבר, כתוב, ונשרש האמת הזה. אתם תגידו איזה משפט יותר קשה. האם ונשרש האמת הזה, או ומתעלה הדבר? עד אמיתת הימצאו בהכרח, זה בדיוק מה שכתוב פה, נכון? באמיתת הימצאו בהכרח, המשפט הבא, שהוא המרכז לכל מעלות שלמותו שאין להם תכלית, מה כתוב בדעת תבונות? שהוא המרכז מכל מה שנוכל לדבר משלמותו. כמעט אותו דבר. מה פה הסוף? שכולם סובבים על עניין זה, ומה פה כתוב? לא, זה כבר לא כתוב. ונמצאו כל סדרי העולמות בנויים על עניין גילוי הייחוד שנעשה באלם תחילה וגילה בסוף. מה פירוש? בעצם הרמח"ל מסביר שכשאתה אומר שהמציאות נבראה במרכז האינסוף, אל תתפוס את זה כמו שאומרים מרכז במובן הגיאומטרי. מה המרכז של החדר הזה? נמדוד מהקיר הזה, נמדוד מארבע קירות, נגיע, נשים את האצבע, הנה המרכז. זה נקרא מרכז גיאומטרי. אבל אם אתה שואל מה המרכז של הישיבה, אז מה התשובה? אמרתי, משנתו של ראש הישיבה. זה המרכז. אם אתה שואל מהו המרכז של העולם, טבורו של עולם, מה התשובה שלנו? ארץ ישראל, ירושלים. זה בהכרח משהו גיאומטרי, גיאוגרפי? לא. זה משהו שהוא רעיוני וערכי. אם אתה שואל, למה הקדוש ברוך הוא גילה את חוכמתו, בינתו, דעתו, חסדו, גבורתו, תמשיכו הלאה, עד מלכותו, כל המידות, למה הוא גילה אותם? התשובה היא, כל זה בשביל מה? להראות שאין זולתו בכל מידה ומידה. לא בשביל להראות את חוכמתו כשלעצמה, אלא בשביל לגלות שאין חכם כאשם, ואין חסיד כאשם, ואין גיבור כאשם. מבינים את ההבדל? לא בשביל להראות שהוא גיבור, מה זה גבורה, אלא שאין גיבור כמוהו. אז נמצא מה המרכז יותר פה? מה המרכז פה של כל העסק הזה? מה המרכז אינסוף? אינסוף הכוונה כל מידותיו. מרכז אינסוף זה עניין המשותף. המרכז זה המשותף. המשותף לכל הבחינות הוא שבעצם מה? שהוא יחיד בדבר. יחיד בחוכמה, יחיד בבינה, יחיד בחסד, יחיד בגבורה. עכשיו אני חוזר למשפט הקשה, ונשרש הדבר, או איך היה כתוב שם? כבר למדנו בעל פה? ומתעלה הדבר. אז בואו נראה מה זה נשרש. נשרש לדעתי יותר קל, לי יותר קל להסביר נשרש. נשרש, הכוונה, מה השורש של הדבר הזה? למה באמת אין אדיר כאשם, ואין ברוך כאשם, ואין גדול כאשם? למה זה? ממה זה נובע? זה נובע מאמיתת ימצאו בהכרח. נחזור לרמב״ם יסודי התורה, שאין עוד נמצא מוכרח זולתי הקדוש ברוך הוא. כולם מה איתם? כל השאר חוץ מהקדוש ברוך הוא הם מה שנקרא אפשריי המציאות. הם לא מוכרחי המציאות. מה פירוש? מציאותם תלויה במציאותו. כמו לשון הרמב״ם, וכולם לא נמצאו אלא מאמיתת ימצאו. אתם לא לומדים בעל פה כשאתם קוראים. וכולם לא נמצאו אלא מאמיתת ימצאו. אתם מכירים את הרב שרייבר? ראש הכולל? תשאלו אותו כשהוא הלך להיבחן אצל הרב משש, רבה של ירושלים, זכר צדיק לברכה, מה הרב משש שאל אותו? תשאלו אותו בבקשה. נו, סיפר לכם את זה? שאלתם, מה, אתם לא לומדים את השולחן ערוך בעל פה? אצלנו, במרוקו, ככה למדו, בעל פה. הם כל כך חיבבו את התורה, עד שהיא פשוט נקלטה להם בעל פה. אז הרמב"ם אומר, וכולם לא נמצאו אלא מאמיתת ימצאו. מה זה מאמיתת ימצאו? גם האשכנזים פעם למדו בעל פה, פעם. מה זה מאמית? גם הספרדים פעם למדו בעל פה. מה זה מאמיתת ימצאו? יש כאלה שטעו ברמב"ם לפרש, חשבו, הנה הרמב"ם, חס ושלום, הרמב"ם שווה אריסטו. מישהו מכיר קצת מה הרמב"ם כותב מורה נבוכים על אריסטו? שכאילו העולם יצא באופן מוכרח מהסיבה הראשונה. כמו אור השמש שיוצא מהשמש, באופן טבעי כאילו. כמו הצל היוצא מן האילן, יש לך עץ, יש יוצא ממנו צל. זה לא שזה ברצונו החופשי, כמו שאנחנו מאמינים, אלא זה כאילו, איך נקרא לזה? סיבה ומסובב באופן טבעי. לא, ככה אריסטו אמר. וכשהרמב"ם אמר, וכולם לא נמצאו אלא מאמיתת ימצאו, הוא התכוון משהו אחר. אני למדתי במרכז הרב, בזמן שהרב יהושע צוקרמן, שיאריך ימים, היה נותן שיעור ביום שישי במרכז הרב. והשיעור היה על כל מה שתרצו. אמנם הטקסט היה מסילת ישרים, אבל השיעור היה מכאן ועד הודעה חדשה. והרב יהושע צוקרמן, שיהיה בריא, היה מסביר ככה. מה זה וכולם לא נמצאו אלא מאמיתת ימצאו? אריסטו אומר שמזה שיש יש בורא לא, זה לא בורא, אתם מבינים? זה לא בורא אצל אריסטו, זה לא בורא ברצון. מזה שיש סיבה ראשונה, יש עולם. סיבה, מסובב. אבל הרמב״ם אומר, מהמיטה תימצאו, כמו לשון הכתוב, דרשו השם, בהימצאו, כי ראו באותו קרוב. מה זה בהימצאו? אז הוא אומר, יש שתי בחינות שנקרא מציאות. יש מציאות שבאנגלית זה נקרא existent, קיים. זה שהוא קיים, מזה יש עולם. זה אריסטו. אבל יש הימצאו במושג אחר. באנגלית אומרים, אפשר להגיד present, נמצא כאן. כן? אם אני שואל עכשיו אם פלוני נמצא כאן, אני לא מתכוון אם הוא קיים כאן, אלא אם הוא נוכח כאן. ההימצאו שאומרים דרשו השם בהימצאו, לא מתכוונים שהשם קיים חס ושלום רק באלול, או רק בסת ימי תשובה וכל השנה הוא לא קיים, אוי ובוי, חס ושלום. אלא, איך אומרים, המלך בשדה, שהוא נוכח אצלנו, הנוכחות שלו. אז הוא היה מסביר ברמב״ם, מאמיתת הימצאו, נמצאו כל הנמצאים. מה זה הימצאו? מזה שהוא גילה את נוכחותו. מבינים אותי? את נוכחותו, התגלה. מזה נמצאו כל הנמצאים. עכשיו, מציאותו היא מציאות מה? היא מציאות שנקראת אמיתת הימצאו. הרמב״ם באותו פרק, פרק א', מסביר מה זה והשם אלוקים אמת, שהוא האמת האבסולוטית, שלא תלוי באחרים, וכל האחרים תלויים בו. ממה בא הסיפור הזה שנקרא שאין מולע, לא אין מעכב, לא אין זולתו, אין שני, לא אין, כל האנים האלה, מאיפה הם באים? מזה שהוא, יש לו, הוא המצוי המוכרח היחידי. המצוי המוכרח, זה נקרא אמיתת הימצאו בהכרח. בואו נפרק רגע את המשפט הזה. הימצאו, כבר אמרנו מה זה. מציאותו. כאן הימצאו יותר קרוב לקיומו. existent. כן, הקיום. אמיתת האמת. האמת של מציאותו היא הכרחית. לא שייך לשאול מה היה קורה אם הוא לא היה. שטויות. זה לא, מבינים? כי כן, כי זה לא נופל בו, שאלה כזאת. חלילה. אז לכן, מזה שהוא המצוי המוכרח היחידי ואין מבלדיו, מזה נובע שאין אדיר כאשם, ואין ברוך כאשם, ואין גדול, ואין, וכל העינים האלה. בא משם. בסדר? זה קשה בשעה רבע לשש, עשרה לשש, ככה. זה קצת דברים, קצת איזה, אבל אנחנו ביחד, נכון? אנחנו נמצאים ביחד, כן? אז אמיתת, עכשיו אפשר לכתוב ככה, אמיתת הימצאו, להוריד חץ. מתחת לאמיתת הימצאו, מה לכתוב? מה לכתוב? ייחודו. ומתחת לייחודו, מה אפשר לכתוב? אין חסיד כאשם, אין גיבור כאשם, מבינים? אין. זאת אומרת, המציאות הזאת שנקראת אמיתת הימצאו, היא משקיפה על כל המעלות כולם. עכשיו בואו נדבר קצת טיפה קבלה. כי זה מה שהרמח"ל הולך לעשות. אבל זה, הייתי עושה את זה דרך ספר שלו, שנקרא כאן בסוף, כללי מאמר החוכמה. כללי מאמר החוכמה, עמוד שין ח' עוד ב', לא בשביל ללמוד קבלה, כי לא, אני לא ראוי לזה, אלא מצד ההבנה יותר. ידוע שכל המידות של הקדוש ברוך הוא נקראות ספירות. מה הדבר המשותף לכל הספירות? אומר הזוהר, חזור ושנו. חוזר על זה, עוד. כתוב, שנוי ומשולש. אני השם לא שניתי. מה זה אני השם לא שניתי? שאין סוף ברוך הוא, אור אין סוף ברוך הוא, נמצא בכל הספירות בשווה. נמצא בחסד, נמצא בגבורה, נמצא בתפארת, נמצא בזה. אנחנו לא פונים אף פעם לספירות. כתוב בספרי, על הפסוק, ומי השם בכל קורנו, אליו ולא למידותיו. אסור לפנות לספירות. סליחה, אסור לפנות לחסד. צריך לפנות למי? לחסיד, לא לחסד. לגיבור ולא לגבורה. מה משותף לכל הספירות? האינסוף שנמצא בכולם. מה זה אינסוף? אינסוף זה בעצם אמיתת הימצאו. אתם מסכימים איתי? בוא נסביר יותר. מה זה, מה פירוש אינסוף? שהאינסוף ממלא את הכל. מה זה אור אינסוף? כותבים כל המקובלים, מהראשון ועד האחרון, שהארי לא מדבר על עצמותו יתברך, על הקיום, על קיומו. על מה הוא כן מדבר? על גילויו. כשאומרים אור האינסוף נתגלה, מדברים על מה? על גילוי. גילוי. הגילוי הכי ראשוני. מה הגילוי השני? ספירות. חסד, גבורה, תפארת. אז הגילוי הראשון אינסוף, הגילוי השני ספירות. הגילוי שנקרא ספירות הוא סופי או אינסופי? מצד עצמם הם סופיים. מפורש כתוב בכל המקובלים, כמובן, ראש וראשון רבנו ארי וגם לפניו עוד, שספירות נקראות ספירות מלשון מספר. מספר, מידה וקצבה. יש להם קצבה. כי הספירות הם גילוי קצוב ומדוד, הם לא אינסוף מצד עצמם. אבל מצד האינסוף שבהם הם אינסופיות. דהיינו, מצד הכלי החסד זה לכאורה סופי. אבל מצד האינסוף שמאוחד בהם, חסדו הוא ללא סוף. חסדו הוא ללא סוף. בוא ניתן על זה את המשל של הזוהר, פרשת בו. מועתק בהרבה ספרים, ולכן גם תזכרו, זה דף מבית. זוהר, פרשת בו, דף מבית. כתוב שם שהיה פתאום איזה בקיעה של מעיין שיצא מהאדמה. המעיין הזה שיצא מהאדמה התפשט לאיזה בריכה קטנה עגולה מסביבו. ממנה הוא התפשט לעוד איזה, לא גומה קטנה עגולה, אלא בריכה, באמת עכשיו בריכה. ומהבריכה הזאת הוא התפשט לשבעה נחלים, ומהם הוא בסוף של דבר התנקז לאיזשהו עוד בריכה אחרונה, כוללת את הכל. זה משל שהזוהר נותן לספירות, כמובן. יש שפע שנובע, והוא הנביאה נקראת כתר, והגומה שמסבו נקראת חוכמה, והבריכה שקצת מסבו יותר נקראת בינה. שבעה נחלים זה שבע ספירות, והאחרונה, הבריכה הגדולה ששם כולם הולכים להתרחץ, זה נקרא מלכות. כל הנשמות עולות בלילה למלכות להתרחץ, לחזור נקיות. אז עכשיו, כך אומר הזוהר. עכשיו אומר הזוהר ככה, שכל כל הנחלים האלה שיש והבריכות הם לכאורה מופרדות זו מזו, והן בעלות גבול וקצבה. אבל המים שזורמים בהם הם ללא קצבה. מה זה המים שזורמים בהם? זה אור האינסוף. וכל הכוח והערך שלהם זה מחמת המים שזורמים בהם. וכל השינוי שרואים במים, כי אתה תסתכל על המים שנמצאים בנחלים, אתה תראה אותם כמו קווים. או אם אתה תסתכל על המים שנמצאים בבריכה האחרונה, תראה אותם כמו עיגול. אם תסתכל בנביאה הראשונית, תראה אותם כמו איזשהו משהו, מקור נעלם. יש צורה במים. כל הצורה שיש במים זה מכוח מה? מכוח הכלים. אבל המים כשלעצמם, אומר הזוהר, אין להם צורה. ואם יחזרו המים למקור, אין שום ערך לכלים. כל זה משל בעצם לאינסוף ברוך הוא שמתפשט בספירות. עכשיו, מי גורם את המידה וקצבה? הכלים, הספירות. דהיינו, מי גורם את זה שאנחנו נחשוב שאולי יש גבול לכל דבר? הספירות. ומה האמת? שאין גבול. למה אין גבול? כי מי זורם בתוך הכלים הבעלי גבול האלה? האינסוף. נמצא שהאינסוף זה הבחינה שנקראת ייחודו, שאין מעכב לו, שאין מונע לו. אבל הספירות זה מה שהם בעלי גבול, זה ההתגלות בגבול. נמצא שמבחינת הפנימיות מתגלה פה מישהו בלתי בעל גבול, שאין לו גבול. אבל מבחינת החיצוניות של הדברים זה מתגלה בגבול. עכשיו נקרא בעמוד שינחת את המשל היפה בעמוד שינחת שינתת שהרמח"ל מביא. אני אתחיל בג' למטה, עצמות וכלים. בעצם מה שאמרנו, אור האינסוף זה נקרא עצמות, והספירות נקרא כלים, המידות של הקדוש ברוך הוא, זה נקרא כלים. נגמר, בעל מידה. אז הוא אומר, והנה, כמו שנתגלה, יתברך שמו בעשרה גילויים אלה, איזה גילויים? ספירות. כן עשה עשרה נבראים, זקים ורוחניים, בתכלית מה שאפשר שימצא בנמצאים, והוא יתברך שמו בעשרה גילויו, מסתתר בהם וזורח מתוכם, וגם הם נקראים עשר ספירות, והם הנקראים כלים ממש. כביכול, האומן יצר לעצמו כלים. כל אומן יש לו כלים. האומן הגדול יצר לעצמו כלים. איזה כלים הוא יצר? עשרה מאמרות שבהם הוא ברא את העולם. עשר ספירות. יפה. אז הוא ברא אותם, והוא מסתתר בהם וזורח מתוכם. תראו את הלשון. הוא מסתתר בהם, דהיינו, הם מסתירים אותו. הם האסתר. והוא? הוא הזורח. הוא הזורח מתוכם. כי הנה הם כמו כלים לאורו יתברך המתעלם בתוכם. שמים לב רבותיי לביטויים? אורו יתברך. מתעלם. מי מעלים אותו? הספירות שהם בעלי מידה. והעשרה גילויו יתברך נקראים עצמות. הזכרתי קודם את מורי ורבי הרב צוקרמן ממרכז הרב, שהוא היה קורא את המילה עצמות אפילו במורה נבוכים. הוא היה אומר, זה לא פשט. עצמותו התברך, כולם חושבים על עמיתתו הנעלמה. אז הוא אומר, הרמב״ם לא מתכוון לזה, כן? אלא מה הוא מתכוון? היה קושייה. הרמב״ם ביקש שתי בקשות. הרמב״ם, הלוואי הרמב״ם, משה רבנו ביקש שתי בקשות מהקדוש ברוך הוא. אחת, הרי נינה את כבודיך, ואחת, הרי נינה את דרכיך. דרכיך זה הפעולות, אומר הרמב״ם, הקדוש ברוך הוא הראה לו, אני אעביר כל טובי על פניך, הראה לו אל רחום חנון רחפיים. אבל ביקש, הרי נינה את כבודיך. אז מה הוא ביקש? ביקש לידע את אמיתת מציאותו וכולי. אז הרב צוקרמן ככה מסביר, לא יודע אם היום ככה הוא מסביר, אבל אז הוא ככה הסביר, שעצמותו זה עוצמתו. עכשיו, בקבלה ודאי זה ככה, לא מדברים בכלל על העצמות, על אמיתתו הנעלמה. אין מקובל בעולם שמדבר על אמיתתו הנעלמה. אני לא מדבר על מקובלים שאני לא מכיר. איתך עכשיו על מה שמעריב הלאה. לא מדברים. מפורש אומרים שלא מדברים. אז על מה אתה מדבר? כשאתה אומר עצמות וכלים, העצמות זה העוצמה המתגלית. אתה לא חייב להגיד את זה בלשון הזו של עוצמה, אבל גילוי אורו, זה כבר גילוי. זה לא אמיתתו הנעלמה. נגמר. אז לכן עשרה גילויו יתברפורה שנקראים גילויו, גילויו, נקראים עצמות, שאינם דבר אחר זולתו יתברך, אלא אורו המיוחד הוא המתגלה לנבראים כמו שראוי להם. זה כמו שאתה תגיד שהשמש מאירה, אז אתה לא תגיד שהקרניים של השמש, זה נקרא קרניים, כן, קרן אור, היא השמש. אבל אתה גם לא תגיד שהיא מנותקת מהשמש, נכון? היא כל הזמן... האור שפה הוא לא הפלורסה, הוא לא גוף התאורה, אבל הוא לא מנותק. אם תכבה את הגוף, אז הוא, אין אור פה. כך אותו דבר. אז זה גילוי, אבל זה כמו שהוא אמר, הם לא דבר אחר זולתו. זה כמו יד האריכתא. לעומת הכלים של הספירות, שהרמח"ל כבר אמר, שנבראים זקים, שהוא ברא אותם לצורכו והתאחד בהם. ככה מפורש גם במערכו. ואף על פי כן, בדרך השאלה, נקרא לבחינות מן הגילויים האלו כלים, לבחינות אחרות עצמות. אני רוצה את המשל שהוא מביא בדלת. וכדי שתבין כל זה העניין לאמיתו, רואים דלת, פסקה שנייה. וכדי שתבין כל זה העניין לאמיתו, אציג לפניך משל. איש חכם שנכנס בחברת בני אדם, והוא לתכלית מה אינו רוצה להתוודע ביניהם לחכם כמו שהוא באמת, אלא רצונו שיחשבו כאחד העם. כן? תחשבו שאליהו הנביא מתגלה. אז הוא לא בא ואומר, אני אליהו הנביא. הוא לא אומר את זה. אלא, כאחד העם הוא בא. הוא בא כאחד העם. הנה האיש ההוא, באותה החברה, ידבר ויתנהג בדרך שישיג התכלית הזו הנרצית ממנו. זאת אומרת, אותו איש חכם, כשנכנס ולא רוצה שידעו שהוא חכם, מה הוא עושה? הוא משחק משחק. בצורה שלא יכירו מה הוא, אלא יחשבו מה שהוא רוצה להיות נחשב ביניהם. צדיק נסתר כזה, שלא רוצה שידעו שהוא צדיק, שידעו שהוא למדן. אז בא מישהו, שואל אותו, זיהה אותו, אומר לו, יש, אני יכול לשאול אותך שאלה בגמרא? אומר לו, אתה מתכוון בתהילים? הוא, אני רק תהילים קורא. אז הוא לא מציג את מה שהוא יודע, אלא מה הוא מציג? מה שהוא רוצה. והנה ישווה דיבורו וענייניו למה שנצטרך ונאות להשגת זו התכלית. אכן אתה אל מסתתר, הקדוש ברוך הוא מתגלה. בוא ניקח דוגמה הכי פשוטה. הקדוש ברוך הוא כאילו מראה לנו שכל הטבע מתנהג לבד. מתי אני מתערב? כשצריך. לדוגמה, אם אברהם אבינו נכנס איזה סכנה, אני מתערב. אם, מבינים, עם ישראל צריך להוציא אותם ממצרים, אני מתערב. איפה היית 400 שנה, 210 שנים, איפה היית? אז כתוב בארי שהוא היה בבחינת עיבור. עיבור זה הכיסוי הכי, הכי, כיסוי, ההתעלמות הכי התעלמות שיכולה להיות. התעלמות מלשון, לא כמו שאומר היום, מתעלם, כאילו לא אכפת לו, אלא מתעלם במובן של מסתתר. דווקא בהסתרת פנים, יגיד לנו הרמח"ל, נעשים שם כל ההכנות בשביל זמן הגילוי פנים. אצל הקדוש ברוך הוא אין הסתתרות שהיא באה מתוך איזה, לא יודע מה, יש לו עיסוקים אחרים, חס ושלום, אלא או לא אכפת לו, לא דואג. כן? למה תאמר יעקב ודבר ישראל נסתרה דרכי מהשם ומלוהי משפטי יעבור? אז הרמח"ל יגיד על זה שבאותם שנים שיעקב אבינו אמר נסתרה דרכי מהשם, הנה יוסף איננו, שמעון איננו ואני גמור לגמרי, באותם ימים ובאותם שנים הקדוש ברוך הוא עשה את כל ההכנות. בשביל מה? בשביל להביא אותו למצרים ולהביא את כל ה-70 נפש למצרים, ובשביל להכניס אותם תחת מלכות יוסף ולהפוך את יוסף למלך. אז דווקא בזמן של ההסתרה, אבל מה, אבל יש הסתרה. אז אנחנו, הוא הולך איתנו בדרך כזאת שנראה לנו שכאילו הטבע לבד מסתדר. כן? הטבע לבד מסתדר, וכשיש איזה נס, משהו שהוא יוצא מגדרי הטבע, הנה הקדוש ברוך הוא. מה עושים כולם כשנכנס הגול בשער? מה הם צועקים? יש אלוקים. ומה אנחנו אומרים? פשיטה. כאילו, למה זה חידוש? בגלל זה עכשיו הצלחתם לנצח, אז בגלל זה יש אלוקים? ולפני זה אין? וכשהפסדתם אין אלוקים? מה? אבל הקדוש ברוך הוא מתנהג בדרך כזאת, שהוא אל מסתתר, ועוד יותר שלפעמים זה יכול לקחת גם, אני לא יודע, 2000 שנות גלות, אל מסתתר. מדי פעם יש גיחות, הוא מגיע, מציץ, משקיף מן החלונות, מציץ מן הארית. אבל, באמיתיות, מה קורה? הוא מנהג את הכל. הוא מנהג את הכל. אז נמצא, זה המשל הנפלא שהוא מביא. מבחינת ההתגלות כלפינו, היא התגלות שכביכול לא תמיד, שמעו, לפעמים הוא עושה טוב, עושה ניסים, עושה עניינים ודברים, אבל איך אומרים? נכון? רוצים לשמוע על הנס האחרון ששמעתי עליו היום בבוקר? אתמול בערב. אחד ישלח לי הודעה מאושר שברוך השם נולד לו בן, וברוך השם. אז התקשרתי לאחל לו מזל טוב. אז שאלתי אם האישה מרגישה טוב, אז הוא אמר, ברוך השם, זכיתי להיות המיילד, ככה הוא קרא לעצמו. המיילד, איך זכית להיות המיילד? בדרך לבית החולים, ברמזור האדום. כשהוא עצר, כנראה שם איזה ברקס חזק, ואז הגברת, חוץ מכבודכם, ילדה. אז מה עשית? אז הוא אומר, הורדתי את החולצה ועטפתי את התינוק. הלוואי עבודה קלה לכל המיילדים ככה. זכה להיות המיילד. כשרואים דבר כזה, או באמת אומרים משהו נפלא פה, זה נס. כן? כי בדרך כלל, בדרך הטבע, יש כמה וכמה תהליכים שיכולים לקחת אפילו כמה ימים עד שהילד יוצא. נכון? זה לא קורה בדיוק ברמזור האדום. שאלתי אותו, ומה עשית כשהתחלף ירוק? הוא אומר, זה כבר נסעתי. לידה מהירה מאוד. מעניין. כן, זה אתמול בערב, סיפור אמיתי, כמו זה נקרא, בטח עם כל ההגזמות שהוא סיפר, אבל כנראה שזה היה ככה, בוא נגיד, הוא לא אמר שהוא עצר בשוליים. אתם מבינים? אז פתאום אומרים, שתבח שמו. כי זה באמת דבר מפלא, יוצא מגדרו. וכל לידה ולידה זה לא דבר מפלא. אז יצא לי פעם אחת לדבר עם איזה גברת מילדת, לא זוכר באיזה הקשר. היא אמרה לי, אני רואה את אלוקים כמה פעמים ביום. היא יותר טובה ממני כבר. כי אני צריך, איך אומרים, משהו מיוחד בשביל לראות את אלוקים. והיא, היא אומרת לי, כל יודע מה, אני רואה את אלוקים, אני רואה שם, אני רואה את ה... אין, זה לא יכול להיות טבע. זה מדרגה. אתה מבין, אבל הקדוש ברוך הוא בעצם הכניס את העולם למצב שכאילו, העסק עובד עם חוקים. ואיפה החוקים חקוקים? בספירות. וההתגלות היא לפי מידות וגבולות. אבל מי הוא האל המסתתר שמאחורי הספירות? אין סוף. עכשיו אנחנו תופסים במושגים אחרים מה זה ייחודו ומה זה העלם ייחודו. העלם ייחודו זה הפעולה שנעשית במידה וקצבה וגבול, ספירות. סליחה, ייחודו, מה זה? אור האינסוף שנמצא מפנים מהספירות. הנשומה של כל העניין, כמו שכתוב בפתיחת אליהו, איך כתוב שם? כתוב? ואנטו דשקיעו שקיעו דאילנה בדרועוי ואנפוי כמיה דאשקה לאילנה והתרבה ושקיעו. אליהו נביא זכרו לטוב מתאר את הספירות כמו אילן. יש לרמח"ל ספר שנקרא אילן הקדוש. היא כמו עץ, הספירות. יש לו שורש, תגיד זה הכתר, משם מתחיל לצאת גזע, ענפים, חוכמה, בינה. חג התנאים, ספירות, חג התנאים, זה כמו הענפים של העץ. אבל השקיעו דאילנה, הנשמה, כן? אנטו אילת האילות וסיבות דאשקה, איך אומרים? דאשקה, לא אמרתם פתח אליהו לפני מלאכה, דאשקה לאילנה בהו נביאו, שמשקה את האילן באותה הנביאה. זה אור האינסוף. ומאיפה בא אור האינסוף? מהאינסוף הנעלם. המיטת היא מצאו בהכרח שהוא שורש לכל העסק הזה. אפשר לזהות כביכול, המיטת היא מצאו, אבל לא מדברים עליה. גילויו, גילוי אור האינסוף, ומה? והספירות שהן בעלי מידה וקצבה. וזה בעצמו נס גדול. אם הספירות הן בעלי מידה וקצבה, איך אתה יכול, האם מישהו פה יכול להכניס לתוך הכוס הזאת אינסוף מים? לא ייתכן. כי אם הוא בעל כיבוד של זה, איך הוא יכול לקבל אינסוף? הוא לא יכול לקבל את האינסוף בתוכו. וזה בעצמו ההתגלות. עוד משפט ממוירי ורבי. האינסוף המתגלה בסוף. זה היה משפט שהיה חוזר פעמיים בכל שיעור. האינסוף שמתגלה בסוף. זה משהו ככה, מבינים? האינסוף שיכול בסופו של דבר להיות מוכל בתוך הסוף. שזה רק, זה גזרת הכתוב, זה מילתא בלא טעמא, זה לא נתפס, אי אפשר להבין את זה. לא ייתכן לכאורה.
זה מוכל בסוף,
זה לא סוף. אבל מלגב, מבפנים, כמו המשל עם, זוכר עם באדמה, עם חריצי המים, המקור הוא אינסופי. הוא יכול להנביע אינסוף, אלא שהוא כביכול, עכשיו הולך לפי הכלים הסופיים. הוא מאפשר את זה. הוא כביכול עוצר את כוחו. אחד הביטויים של צמצום ברמח"ל, שכבש את כוחו האינסופי מלהתגלות באינסופיותו, ולא לעלות על כל הגדות והגבולות, אלא לזרום בכלים. זה צמצום. אז זה בעצמו נס שקשה להבין אותו בכלל, איך זה קורה הדבר הזה. אגב, בארי כתוב שאור האינסוף נתלבש בתוך משהו שנקרא לצורך העניין לבוש. והלבוש הזה, איתו הוא נכנס לתוך הספירות, לתוך הכלים. אבל זה גופה, תשאל אותו דבר, איך אפשר שהאינסוף נכנס בתוך לבוש? זה שוב משהו ש... זה אי אפשר להבין את זה. זה אין מקובל שמסביר את זה, וכולם כותבים את זה כאקסיומה, זה מציאות הדבר הזה. אבל פה ממש רואים את המושג הזה של תכלס מה מתגלה, שאני הכל, שאני השם לא שניתי, אני פה ואני פה, בין בענייני החסד, בין בענייני הגבורה, הנה זה הטוב והרע, זה המוות, זה החיים והמוות, ענייני החסד, ענייני הגבורה, הגבורות זה הדינים. אני, כן, לך השם, הגדולה, הגבורה, הטיפרת, הנצח, האות, הכל. כל בשמיים, לך השם, המלאכה, נסה לכל הראש. אז חזרנו לעניין שלנו, אנחנו בעמוד כף ג'. אז נשרש האמת הזה, האמת הזאת שאין מונע לו, אין מעכב לו, הייחוד מה שנקרא, ומה שורשו? אמיתתו בהכרח. מה זה אמיתתו בהכרח? שהוא, מה שנקרא, מוכרח המציאות ולא אפשרי המציאות. ביטויים של הרמב״ם. אפשרי המציאות זה הכל. כל המציאות היא אפשרית. היום היא קיימת, אתמול לא הייתה, מחר היא גם יכול להיות שלא תהיה. אבל הוא התברך, מה הוא? מוכרח המציאות. אין שאלה, הוא לא תלוי בכלום. והוא המרכז מכל מה שנוכל לדבר משלמותו, וכל מה שלא נוכל לדבר גם כן. אז מרכז, פירשנו אותו במובן של משהו שהוא עציר, שעליו סובב הכל. והיינו, מה שידענו, אם אתם תחליטו, לדוגמה, שמחר אתם עושים כאן בישיבה, איזה יום לציבור, משהו לשכונה, יום של קירוב, אז מה השלט הגדול שיהיה כתוב? לא בחוץ, אצלכם, פקודת היום, כל מה שעושים מבוקר עד ערב לאותו עניין. אז מה המרכז למחר? מה העניין המרכזי? זה נקרא המרכז, זה פקודת היום, בסדר? אז הוא המרכז לכל מה שנוכל לדבר, יש לנו אותו, לכל מה שלא נוכל לדבר גם כן. והיינו, מה שידענו שהוא לבדו מחויב המציאות, הוא מוכרח הוא שהוא יהיה, ושלא יהיה אלא הוא. פה הנקודה. כמו שמוכרח שהוא יהיה, עוד מוכרח שלא יהיה אלא הוא. וזה פשוט לכל בני. אז איך יש עוד דברים? זה חלק, הוא אפשר אותם, אבל הם לא מוכרחי המציאות. הוא אפשר אותם, ולכן הם אפשריי המציאות. לכן אין מוכרח אלא הוא. וזה פשוט לכל בני אמונה הקדושה, ועוד לפנים תמציא תועלת היוצא מן ההצעה הזאת. מה אתה? הנה כבר ראית. הנה כבר ראית מה שאמרתי לך למעלה כבר. מה נשתנה כוח מעלת הייחוד הזה מכל שאר המעלות אשר לשלמות? שזהו הנותן מקום להילוך הזה של חיסרון ושלמות, עבודה וקיבול שכר. כי אמנם, דיינו, אנחנו בתחילת הדרך, הסביר הרמח"ל, שהעולם נברא בשביל שתהיה בחירה. בשביל שתהיה בחירה צריך טוב ורע. כן? צריך טוב ורע שנוכל לבחור בטוב, וגם כשיהיה שכר, יהיה עונש, טוב ורע. אבל יש הבטחות בנביאים שהרע עתיד לחלוט מן העולם. ופה יש קושייה, שמי שמעמיד אותנו עליה טוב, זה הרב פרידלנדר, אבל בעקבות זה רמח"ל בהמשך. אילו כל הסיפור של טוב ורע היה רק בשביל הבחירה החופשית שלנו, אז למה שהטוב והרע לא יישאר לנצח? למה מובטחים אנו שהרע יחלה מן העולם? שיצר הרע יחלה מן העולם, את הצפוני הרחיק מעליכם. כולם מכירים פה את הפיוט? הרחק נעמה עליה חברת קט הצפוני. ושמלאך המוות בילה המוות לנצח, ושהמוות ייגמר מהעולם, והרע ייגמר, והחסרונות יענו. למה? אם הכל נברא בשביל בחירה חופשית, שתישאר הבחירה לתמיד. זה אמצעי, תגיד. זה אמצעי בשביל... אז אומר הרמח"ל, יפה, אבל לכאורה אתה יכול להמשיך עם זה ולגלגל כל הזמן, להוליד כל הזמן אנשים, שתהיה להם בחירה, שכר ועונש, בחירה, שכר ועונש, לנצח נצחים. תן להם שכר עכשיו, למה אתה צריך לגמור עם זה? התשובה שהרמח"ל יגיד, לגמור את הרע, זה בשביל לגלות את הייחוד. כי כל עוד הרע קיים, אז חס ושלום, עוד יש מחשבה של טעות, שאולי יש משהו נגד רצונו. כי הרע הוא נגד רצונו. אז איך הוא קיים נגד רצונו? איך יש רשעים? איך יש עבירות? איך יש חילולי שבת? אז זה נגד רצונו. אז איך יש? לכאורה היה צריך להיות שברגע שיגיד מציאות, כתוב שברגע שהקדוש ברוך הוא אמר אנוכי ולא יהיה לך, נעקר יצר הרע מליבם. זה לא רק היה אמירה, אני אבקש ממכם שלא יהיה לכם אלוהים אחרים על פניי, זה היה קביעה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, אז נעקר יצר הרע מליבם. שהוא נקרא אלוהים אחרים. לא יהיה בקיר, ב... איך אנחנו אומרים במאה? שיר שלום? לא יהיה בך אל זר. איזהו אל זר שב... יצר הרע. אז ברגע שאמר לא יהיה לך אלוהים אחרים בפניי, נעקר יצר הרע, זה קביעת מציאות. כן? אז לכאורה, אם הקדוש ברוך הוא אמר שהוא היום השביעי שבת והיא נפש, אז לכאורה יצר לו מציאות שכל מי שינסה לסובב את המפתח ברכב, ייתקע לו המפתח, לא מניע. למה? שבת והיא נפש. קביעה אלוקית. ואנחנו נמצאים בעולם של הלם, שמה לעשות? בדרך כלל זה מניע. בינתיים, מה שראיתי. זה מניע. זה נוסע. כל עוד זה קיים לכאורה, הנה עושים נגד רצונו והכל בסדר, נהנים, ממשיכים, פותחים את החנות, מרוויחים, יש קליינטורה בשבת, נראה הפך רצונו. איפה אתה אומר שהשבת היא מקור הברכה? תפדל, בוא תצא, תראה, הוא מחלל שבת, פותח את החנות ותראה איזה ברכה יש לו. שאלות האלה אומנם נשמעות שאלות שבא לבתים, אבל למעשה הן מנקרות בראש כל אחד, והן שאלות, והן צריכות להתברר, עד שלא יתברר שכל החילול שבת שהוא עשה רק הביא לו נזק, ושמי ששמר שבת זה רק מביא לו ברכה, עד שלא יתברר זה לא יתברר ייחודו. כן. לנשום עמוק, קודם כל לנשום עמוק. כן? שתיים, לנשום עמוק. הראיתי לכם את זה? מישהו מזהה מרחוק מזה? נכון מאוד. כתוב כאן מאחורה 14 קבלות שהוא קיבל על עצמו, בכתב ידו, צילום. רואים זה, בקטן. אחת מהן, לעשות נשימות עמוקות כמה פעמים ביום. למה? איך עושים נשימות עמוקות? לימדו אותי, אמרו לי, תקשיב, קח מאף, תוציא מהפה. לא הבנתי, אמרו לי, תריח פרח ותחבא גפרור. עדיף מחוץ לחדר אוכל, באוויר. אז כשאתה עושה את הדבר, אתה נרגע. קודם כל תירגע, מה פירוש? תירגע. יש בורא לעולם, יש שולט, יש מנהל. עכשיו בוא נראה מה אני יכול לעשות בשביל, כי זה חלק מתפקידי גם כיהודי, לקרב רחוקים, לרחק את הרע, לחזק את הקדושה של השבת, לחזק את האור. בוא נראה מה אני יכול לעשות. איך אני עושה את זה? אני נלחם ברע, אני מגביר את הטוב. עוד מעט מגיע חנוכה, בצמאי בתילל, פויכת ואוילך, מויסי ואוילך, כל הרעיונות, תגיד אותם סביב הנרות והסבובגניות. זה, אתה מבין? מה אתה עושה קודם כל כך אוויר? ואתה יודע למה? כי אני אגיד לך, אחרי כל השנים הלא רבות שאני חי, אני אומר לך שבכל מקום שלא לקחתי אוויר ונכנסתי בעצבים, לא הצלחתי.
כן, אבל לא, אני לא יודע, אני אגיד, חלילה, אפילו יישוב אחורי, גם שאנחנו נלחמים בהם.
נכון. איך צריך להיות הטקטיקה של המלחמה ברע? האם זה צריך להיות ראש בראש, או צריך לבוא אליו בהפוכה? יש גדולי תורה, תמיד הלכנו איתם. שלא יתבלבלו, גדולי התורה האמיתיים. תמיד הלכנו איתם. לאורם נלך, מה שהם חושבים באותו דור ובאותה שעה, מה נכון? צריך לשאול אותם, שהם יגידו מה זה. אני לא יודע להגיד לך על כל מקרה. אני לא יודע אם יש בזה כללים. אני אביא לך את הדוגמה שאפילו מבחינת, קח את ספר הזוהר, יגיד לך שיעקב אבינו מול עשיו השתמש בטקטיקות שלפעמים לזרוק לו עצם, אם זה הדורון שהוא שלח לו, אם זה השבע השתחוויות שהוא בכלל השתחווה מול השכינה, אבל זה היה הכל בבחינת אם רעב שונחה אכילה ולחם. 70 פרים של סוכות הם באותה צורה. יש סעיר של יום הכיפורים, בחינה דומה. יש לפעמים שהטקטיקה היא שונה. אז לכן צריך לדעת בכל מקום איך הטקטיקה. ויש, כמו שאומרים, את המשל שאומר לו זה, אם אתה מרגיש בעל הבית, בעל הבית מחליט מי נכנס. משל החסידי הידוע, על ההוא שרצה לשאול את הרבי איך מתמודדים יצר הרע. אז הוא פשוט לא הכניס אותו, לא פתח לו את הדלת. ואחרי זה אמר לו, הנה, עכשיו למדת שיעור. אתה בעל הבית, המפתח של הבית אצלך. ואתה מחליט אם הוא נכנס או לא נכנס. לפעמים, תראו, זה עובד. אם אתה אומר ליצר הרע שלך, אתה רואה שהוא מתחיל להיכנס. מרניס לך, לא יודע, אבל זה מחשבות באמצע התפילה. ואתה אומר לו, לך מכאן. זה לא עבד. תגיד לו, עוף מכאן. לא הצליח? תגיד לו, תסתלק מכאן. אם אתה תגיד את זה באמיתיות, אתה תראה שהוא נעלם. עם מי אתה מדבר בעצם? מה זה משנה? עם המדמה שלך, שהוא מנסה להכניס לך כל מיני מחשבות בתפילה. ואתה אומר לו, זה לא הזמן, זוז. אני עכשיו באמצע תפילה, זה לא הזמן. הוא יזוז. יש תמיד כשזה עם עצמך. כשזה מול אחרים, נו, אתה מבין? אז יש דרכים אחרות. מעט מן האור, החושך, אולי. טוב, בוא נחזור. אז פילי פלאות, הוא אומר, אם הוא היה רוצה לגלות, כי אומנם אם לא היה רוצה לגלות, אלא לגלות מעלות משלמותו, לא היה לו לפעול אלא דברים שלמים, לפי השלמות ההוא שהיה רוצה לגלות, ולא היה ראוי שיהיה בהם שום חיסרון כלל, כאשר כבר הקדמנו. אם צייר רוצה להראות כמה הוא צייר טוב, מה הוא צריך לעשות? תמונה יפה. ולא לעשות תמונה שיש בה בעיה, ולהתחיל להסביר הסברים, למה זה עכשיו עם בעיה, ואיך מחר, מחר בעוד כמה ימים זה יהיה אחרת. נכון? לברר כל מעלה אחרת, חוץ מעלת האיחוד, אין שייך להראות החסרונות. ואם לא היה חיסרון, לא היה מקום עבודה לאדם, ולא מקום שיקבל שכר. אך כשבחר שהמתגלה משלמותו יהיה ייחודו יתברך, אז נמשך מזה שיהיה חיסרון בנבריו, שהרי צריך להראות החיסרון כדי להראות שלילתו. מפעם ראיתי במקום משל, ואני לא זוכר באיזה ספר, שזה קצת דומה לאדם חזק שנאבק באדם חלש. הוא יכול להכריע אותו על המקום. אבל הוא יכול גם ליצור את ההדמיה. מה ההדמיה? בהורדות ידיים, שאתה לפעמים, עם הילד הקטן שלך עושה הורדת ידיים. אז אתה נותן לו לפעמים, או בכל מיני משחק שאתה משחק איתו, להרגיש שאתה מנצח. בנשחיים הביא את זה? איפה?
יש את זה במים
חיים, ויש את זה בהקדמה. ואז הוא מראה לו כאילו, ובסוף עושה לו את הכיפוף וגומר. זה ממש מה שקורה בהיסטוריה. מסגיל הגויים ויעבדם. נותן להם לעלות, 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 ואז איזה תחושה מתחזקת אצלהם? שהנה, אני ואפסי עוד. ואז מה קורה בסוף? מתמלא צעתם, וזהו, וגנדיק חותך אותם. מסגיל הגויים, כתוב כמו הסבים שצומחים, ואז אפשר לזמור, לגזום. ככה הוא עובד, הקדוש ברוך הוא. לכן צריך ללכת איתו ולא נגדו. טוב, אז הנה, אני חושב שברוך השם, אנחנו הגענו לעמוד כף דלת, זה כבר סימן טוב. בעזרת השם, בפעם הבאה אנחנו נמשיך. ברוך אדוני לעולם. אמן.